היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפופקורן, הפעם אנחנו כבר לא לייב, הפודקאסט שעוסק באדפטיישן, בהסתגלות לעולם החדש. רגע שהפרק של היום, אני אספר לכם שלדעתי כשהפרק הזה ישודר כבר יצא לאור, או כמעט יצא לאור, שיעור יצירתיות בעבודה, השיעור הדיגיטלי שעבדתי עליו המון זמן, ואני חושב שיעניין אתכם כי לערבב את הדבר המקסים והקסום הזה שנקרא יצירתיות עם הדבר הזה שנקרא העבודה שלנו, זה דבר שלכולנו בא לעשות, זה עושה אותנו ליותר, שיהיה לנו יותר כיף בעבודה, אבל גם זה יכול לעזור לנו לחשוב יותר טוב על תהליכים, על מוצרים, על שירותים, על גיוס של עובדים, על ניהול, על איך לעבוד עם המנהלים שלנו ועל הרבה מאוד דברים אחרים. השיעור נמצא בחוץ, הוא עדיין במחיר טרום השקה או במחיר של תחילת השקה או whatever, לא משנה. הלינק מופיע בתיאור פרק, אתם מוזמנים להיכנס, להסתכל. זה שיעור קצר של שעה בערך בווידאו מחולק לפרקים. לומדים שם שש טכניקות מעולות, פשוטות, שאתם יכולים ליישם צ'יק צ'אק. ונעבור לפרק, היום נדבר על איך בונים כל מיני דברים סביב ואפילו מתוך אילוצים, גם חברות ומוצרים וחזון ואילוצים זה מילה שאנחנו נוטים להתעצבן ממנה, להתבייס ממנה, זה נשמע כמו, אתם יודעים, נגיד סטארט-אפ שרוצה להשתלט על העולם, אבל הוא תקוע בתוך מדינת ישראל הקטנה, והאנגלית שלו, האנגלית של הפאונדרים והפאונדריות משובשת קצת. אילוצים זה שיש לי רק 10 עובדים, אבל המתחרים שלי יש 500. אילוצים זה שיש לי בנות שאני רוצה לגדל, וזה אומר שאני יכול לעבוד אולי רק 6 שעות ביום, ולא כל מה שאני רוצה. ויש עוד 1,000 סוגים של אילוצים, אנחנו רגילים להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, אז אי אפשר, בסדר, אם זה מה שזה, אז צריך, אוקיי, אז אולי אי אפשר, אז אולי צריך וותר, אז אולי צריך להקטין, אז אולי צריך. אבל, יש דרך לעבוד עם אילוצים, אפילו יש דרך להרוויח מאילוצים. באותו שיעור יצירתיות בעבודה שסיפרתי לכם, שאני עכשיו הוצאתי, יש פרק שלם רק על איך אילוצים יכולים להפוך אותנו ליותר יצירתיים, אבל האורח של היום עושה משהו עוד הרבה יותר רציני, הוא משתמש באילוצים כדי להפוך חברות לעמידות יותר, לחסינות יותר, בעולם שצריך חסינות ועמידות. אני רוצה לשאול ממנו השראה, בעולם כזה מסובך, בארץ משוגעת כמו שלנו, בתקופה כל כך מטורפת, אני רוצה לקבל רעיונות ודוגמאות לאיך אפשר להפוך אילוצים, כדי להפוך להיות יותר חסינים, עמידים, תחרותיים, וגם אני רוצה ללמוד ממנו עוד משהו שנקרא יצירת ערך. זה ביטוי מאוד אמריקאי בישראל, אנחנו לא כל כך מכירים אותו, קוראים לזה value creation, או value proposition, או כל מיני דברים שקוראים למילה value, אומרים אותו הרבה יותר בזמן האחרון, יוצרי תוכן אומרים, אני רוצה לתת ערך כשהם מתכוונים, אני רוצה ללמד, אבל אנחנו נדבר עליו פה במובן הביזנסי, אנחנו ניקח כמה דוגמאות לעסקים או סטארט-אפים שרוצים להציע לעולם מוצר או שירות שהם ציעו, אבל העולם לאו דווקא מבין מה הם רוצים, ונבין איך לוקחים אותם, איך האורח שלנו עושה את זה, למקום שבו מבינים מה הערך שיש להם לתת, ולכן גם מה הערך שרוצים לשלם עליו, או להירשם לדבר הזה, או whatever. כמנהל מוצר עסקתי מלא בדבר הזה, כאילו value proposition, אבל האורך שלנו עושה את זה בצורה יומיומית, זה הג'וב שלו, אז יש לנו הרבה מה ללמוד ממנו. יהיה איתנו פה היום, עומר ירקוביץ', הוא עוזר לסטארט-אפים למצוא את הזהות העסקית שלהם, לבנות אסטרטגיית יצירת ערך, לספר סיפור משכנע כדי למשוך משקיעים, למקד צוותים, למכור ללקוחות, ואנחנו ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה.
לקחתי אחריות על להכין מצגת משקיעים, והגשתי אותה מבלי שעמדה בדרישות הסף של הלקוח, מבלי שלקחתי בחשבון אילוצים הכרחיים. היה סטארט-אפ בעולם המזון. הם עשו סטארט-אפ פוד-טק, הם עבדו על ביצים שהם פלנט-בייסט.
ביצים?
ביצים שהם פלנט-בייסט.
זאת אומרת, ביצים שהם לא ביצים.
ביצים שהם לא ביצים.
טבעוניות.
טבעוניות. עכשיו, אחד האתגרים של הסטארט-אפ היה איך לא למצב את עצמו בתור משהו שהוא טבעוני או פלנט-בייסט. ואחד הדברים שעשיתי זה גם לעזור לו לפצח את האלמנט הזה. הפשלה שלי שם הייתה, כשהסטארט-אפ, הייתי אמור לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם הגרפיקאית המעצבת שהגיעה מטעם המשקיע הנוכחי של הסטארט-אפ. ובגלל שהיא לא יכלה לעמוד בלוז וכולי, בזמנים, אז בא שאל אותי הלקוח, תגיד, אתה מכיר מישהו שיכול לעזור? המעצב שבדרך כלל אני עובד איתו, לא היה זמין באותו רגע, אותו איש מקצוע, אותו חבר, והוא שידך לי מעצבת אחרת. עבדתי יחד עם המעצבת הזאת על המצגת. הכנו מצגת לפנתיאון, יפהפייה, נהדרת, את כל הפיצוחים, את כל המסרים המאוד מאוד עדינים של איך לגרום למשקיעים הפוטנציאליים, לראות את הפוטנציאל שמוכרים על כל השוק ולא משהו מאוד מאוד קטן. הצלחנו להביא פיצוחים, אלמנטים ויזואליים מאוד מאוד יפים, מצגת הפנתיאון באמת. אבל ברגע שמגיעים ומציגים את זה בפני הלקוח, הלקוח אומר, רגע, שנייה, המוצר הוא מאוד ויזואלי, הוא מאוד סנסיישנל, הוא מאוד
הלקוח, זאת אומרת, עוד לא משקיע.
עוד לא משקיע.
זה המצגת שהכנת בשביל הלקוח, הסטארט-אפ שרוצה לעשות את הדבר.
נכון, נכון, נכון.
אוקיי, אז מה הוא אמר?
מה זה הדבר הזה? הדבר הזה בכלל לא עומד בדיזיין, בברנד גיידליינס שכבר יש לנו. זאת אומרת, יש כאן אילוצים הכרחיים שעלו מתוך הפרויקט, שהמעצבת לצורך העניין, וגם אני לא ראיתי, ואף אחד לא ראה בכל התהליך הזה, נעלם עינינו לחלוטין. פשלה מאוד מאוד מביכה, איך אתה מביא מצגת שהיא באמת נהדרת, מעולה, לאלה ואלה, והיא לא עומדת בתנאים
הסטנדרטיים. אבל לא בקופסה הנכון.
נכון. איך אמר הלקוח, לכל סטארט-אפ אחר הדבר הזה היה נהדר, זה היה מעולה. לא בשביל.
אתם צריכים להתחיל מההתחלה.
בדיוק.
איך היום היית נמנע מהדבר הזה?
היום, קודם כל, לחלוטין לא הייתי מסתמך נטו על האנשים שאיתם אני עובד, אלא גם להבין את האילוצים קצת יותר לעומק, במיוחד עם הדגש הזה של הברנד גיידליינס, לצורך העניין מה שהוא רצה. הדגש המאוד ספציפי, איך הוא רוצה שזה ייראה, הדגש שהיה לו שהמוצר ימכור את החברה, במיוחד שהוא מאוד מאוד ויזואלי ומאוד אפילינג.
ויש לי עוד שאלה שנוגעת לכל מי שנמצא בעולם העבודה, בהתלבטות שלך בין שתי דרכים, באיזה דרך אתה בוחר? הדרך שבה אני אעשה משהו שנראה פגז, ואז יראה את זה ללקוח, כי רק לחמור מרים חצי העבודה, או אני אראה לו באמצע הדרך, כי אם אני לא בכיוון, הוא יעצור אותי עכשיו ויחסוך לי את כל הזמן הזה. באיזה דרך אתה בוחר יותר?
אז אני, כמו חוכמולוג, חשבתי בהתחלה את האופציה הראשונה.
לא מרים לך מור חצי עבודה.
אני רוצה להראות לו את הדבר המרשים הסופי. אני רוצה, באיזשהו מקום, מתישהו גם המעצבת מטעם המשקיע, גם כן נכנסה חזרה לתוך פעולה, ורציתי להביא גרסה שהיא מוצלחת יותר. אתה יודע, רציתי להביא ערך מוסף עבור הלקוח שלי. את העבודה שלי אני כבר סיימתי, זה לא היה חלק ממסגרת ההתקשרות החוזית לדבר ולדלבר לו, לתת לו את המצגת הזאת, רציתי לתת מעבר. ופה טעיתי, כי למעשה אנשי מקצוע רציניים, כמו החבר שליווה, איש מקצוע שליווה אותנו, ונקודתית גם פספס את הנקודה הזאת, אומר, צריך להראות לו חלקית, את הכיוון, משהו.
כן, כן.
ככה עובדים אנשי מקצוע הבא.
אני ממש למדתי שזה האופציה שעובדת יותר טוב, ויש לך חיסרון גדול, כי אין מה לעשות, כשזה לא נראה פגז ומושלם, אז לפעמים הבן אדם שבא לראות הוא בכלל לא אומר לך, וואו, זה יפה, זה מרשים, וזה, הוא רק מתרכז במה שאין. עוד לא עשיתם את זה, ועוד לא עשיתם את זה, ואתה עומד שם, ואתה אומר, רגע, אני רק רציתי איזשהו פידבק. אבל האמת היא, זה טוב, צריך לנשום, ולהגיד לאגו של עצמי, זה בסדר, זה אומר שהוא אוהב את הכיוון. עכשיו הוא אומר את מה שזה, ויכול להיות שכבר ידעתי, בסדר, הוא לא הוציא אותי טמבל, אני אגיד לו בסוף, 100% נשלים את זה, אבל לפחות הייתי בכיוון. אגב, ככל שאתה יותר צעיר, יותר קשה לעשות את זה, כי אתה רוצה להביא משהו מצוין, אבל זה באמת חוסך מלא כאב ראש. אז רגע, עומר, בוא נתחיל.
אגב, אני רק הערה נוספת בדבר הזה, זה גם ההבדל בין ספשליסט לג'נרליסט.
מה זאת אומרת?
בתור ג'נרליסט, המטרה שלי היא להביא את השאלות הנכונות לשולחן. once הגדרתי את הבעיה, והבעיה היא כבר מוגדרת היטב, נכנס כאן העניין של הספשליסט, שכבר יודע את תחום ההתמחות הספציפית. איך מדלברים עכשיו פרויקט עיצוב ללקוח, כמו שאמרת עכשיו.
אוקיי, מעניין. אז תשמע, אני רוצה שנתחיל לפרוט את הדברים, להבין מה זה יצירת ערך, ולהבין מה הקטע של לעבוד עם אילוצים, אבל נתחיל עם דוגמה, כי זה הכי כיף. בוא ניקח חברה אמיתית, מהעולם האמיתי שעבדת איתה, כן או לא, אתה מוכן לחשוף את השם, תכף תספר לי, אבל גם אם לא, לפחות תגיד לנו איזה תעשייה ובאיזה סגנון, מה היה שם האתגר, ואיך זה נראה הדבר הזה של לעבוד עם אילוצים, ואיך זה נראה הדבר הזה של ליצור ערך, או לכוונן את הערך.
כן. עבדתי עם חברה פה בארץ, בתחום הלוגיסטיקה. החברה עוסקת בתחום, בעולם של שילוח. אתה עכשיו רוצה לשלוח סחורה לצד השני של העולם.
אוקיי, שילוח בינלאומי.
שילוח בינלאומי. אתה הולך לחברת שילוח.
פדקס.
אתה מבקש ממנה לצורך העניין הצעת מחיר. הם הולכים, בודקים מה לעשות, כמה זמן לוקח להם, כמה עולה להם לצורך העניין לשלח את הקרגו של הצד השני של העולם. זאת אומרת, בעולם הזה יש סוג של travel agent לסחורה. לקרגו.
זאת אומרת, הוא מדבר עם כמה, מה, בעלי אוניות או מה?
כן, הוא מדבר עם בעלי אוניות, קווי תעופה, מה שזה לא...
והוא מוציא לך הצעת מחיר.
הוא אומר לך, הנה הצעת מחיר שלך, הוא קחת כך וכך.
ויכול להיות אגב שהוא חתך 50% לעצמו, ואתה לא יודע, וזה לא משנה.
יכול להיות, זה פחות רלוונטי. הנקודה היא שמאז קורונה, אחרי הקורונה, היה הרבה supply chain disruption, זה הרבה מאוד בלגן בתוך התעשייה הזאת. אם עד הקורונה המחירים לא כל כך השתנו יותר מדי, וחברות השילוח יכלו לדלבר הצעת מחיר יחסית מהר, בעקבות הקורונה נוצר מצב שבו לוקח להם לפעמים עד 24 שעות לספק הצעת מחיר. אוקיי?
כי יש פחות תזוזות?
כי יש הרבה מאוד אלמנטים, הרבה מאוד קווי שילוח, הרבה מאוד ספקים שונים של שילוח, הרבה מאוד מחירים שונים, בזמנים okay. שונים, הכל נורא משתנה. Price okay. fluctuations. מה שהם עשו, הם ניגשו לזה כמו בעיה דאטה. יש לנו כאן בעיה של פרייסינג דאטה, בואו נפתור את זה עם פתרונות של דאטה. נקצה מערכת, נחבר את זה לכל מקורות המידע, נחלץ את האינפורמציה, ננקה את זה, נעדכן את זה, נעשה את מה שצריך, ונספק מערכת שיודעת לספק הצעת מחיר שהיא מהירה, קליק אוף הבטן, ומדויקת, בלי כל מיני תוספות של מחיר.
אז זה כמו זה שאני רוצה לדעת כמה יעלה לי רכב או פנסיה או זה, אני עושה כמה קליקים ואני אקבל הצעת מחיר, לא חכה 24 שעות.
נכון.
זה היה הצעה. נכון,
זה הקונספט שלהם.
אוקיי.
הנקודה היא, כשנכנסתי פנימה ולמדתי קצת יותר את העולם הבעיה, קצת יצא לי לשמוע מה הלקוחות הפוטנציאליים שלהם, מה חברות שילוח אומרים, אתה רואה שלקוחות הקצה של חברות השילוח, אותם חברות שרוצות לשלוח את הקרגו לצד שני של העולם, מחפשות משהו מאוד מאוד ספציפי. מחפשות א', סוג של שליטה. זאת אומרת, הם רוצים לדעת מה יהיה המחיר, כמה זמן ייקח לשלח, האם זה יעבור דרך החוטים או לא דרך החוטים, לדוגמה. הם רוצים לדעת לפעמים האם הסחורה שלהם תישאר תחת קורת גג או מזוג אוויר לצורך העניין. למה? כי יש להם סחורה שהיא, לא יודע מה, מקרת ערך או רגישה, לא משנה מה. זאת אומרת, חשוב להם לשמור על שליטה מסוימת בדבר הזה.
ולא רק המחיר דווקא.
זאת אומרת...
ולא רק המהירות.
נכון, יותר מזה. למה שיסתפקו רק בהצעת מחיר אחת? מה קורה אם רוצים 20? מה קורה אם רוצים לשחק עם זה? זאת אומרת, תחשוב על, על, על אפשרות כמו אקספידיה כזה, נכון? שאתה יכול לבוא ולשחק בעצמך, להגדיר את עצמך ולקבל תשובה. מצד שני, אם חס וחלילה קורה משהו למטען שלך, לסחורה שלך, בלב ים קרס, פיראטים גנבו, לא משנה מה, אתה רוצה פרצוף מוכר. אתה רוצה מערכת יחסים עם אותה חברה, אתה רוצה שעות פעילות רלוונטיות, אתה רוצה אותה תרבות, אותה מנטליות, אתה רוצה שמישהו יעזור, אתה רוצה confidence וtrust.
זאת אומרת, בחברת, אם אני הולך עכשיו, אני צריך לנסוע, אני עושה טיול לתאילנד ואז להודו, אז אני מוצא באקספדיה טיסות וטיסות המשך, ואני אומר, במקרה הכי גרוע, הלכו לי $300 של הטיסת המשך, כי החברה היא דפקה אותי. פה מדובר בקרגו יקר,
נכון.
שיכול לקרות לו משהו נורא, וזה, אז זאת אומרת, הם צריכים מישהו לסמוך עליו, שלא יכול להיות סתם אתר בלי פנים.
נכון מאוד. אתה רוצה איזשהו גב, אתה רוצה מישהו שיעזור לך.
אוקיי.
יש לך איזשהו uncertainty, אתה רוצה שמישהו יעזור לך לצמצם את הדבר הזה. אז כלומר, במקום עכשיו לדבר על הצעה, ועל מיצוב, ועל value proposition, של הצעות מחיר מהירות יותר ומדויקות יותר, שאתה מוכר פוטנציאלית למנהל מחירות, למחלקת מחירות בחברות שילוח, פתאום אתה מייצר משהו אחר. פתאום אתה אינטרפייס יותר הדוק, יותר streamed line לתוך עולם הטרנספורטיישן הבינלאומי. פתאום אתה מוכר את זה למנכלים של חברות שילוח, ואתה לא מוכר את זה לסלס של חברות שילוח.
זאת אומרת, רגע, מה זה חברות שילוח? אמרת שאתה מוכר את זה ללקוח שרוצה לשלוח.
הלקוח שרוצה לשלוח, אתה מוכר בתור חברה שפותרת בעיה לחברות שילוח, נשאלת השאלה, האם אתה נותן להם מוצר שהולך למחירות, שעוזר להם למכור לחברות שלהם, או האם אתה מוכר את זה לחברות שילוח, שגם מוכרות... אתה מוכר את זה אותו דבר, אבל אתה מוכר משהו אחר.
הבנתי.
זו אותה טכנולוגיה. מוצר קצת שונה, סיפור שונה לחלוטין.
אוקיי, אז זה הולך לסיילס וזה הולך למנכ״ל.
למשל.
זה כולל כאלה פיצ'רים וזה כולל פיצ'רים אחרים.
נכון.
אוקיי. אז זה הדבר הזה של הכיוונון ערך?
נכון.
איפה היה שם העניין של האילוצים?
האילוצים נכנס בפנים ברגע שאתה מסתכל, אתה יודע, המאזינים לא רואים, אני עושה ככה עם האצבעות על איקסים. למה אני עושה איקסים? זה כמו המיצוב של החברה. מה, איך היא מנצחת את התחרות שלה? האם זו חברה שהאילוצים, אילוצי הליבה שלה, שעליה היא נשענת, עליה הסיפור שלהם, האסטרטגיה שלהם נשענת, הם של מהירות ודיוק, בסדר? או, לצורך העניין, על קונטרול ועל קונפידנס, שדיברתי קודם.
שזה שליטה וביטחון שמה שיקרה.
נכון.
אוקיי, אוקיי.
זאת אומרת, אילוצים, אנחנו ציינת את זה קודם, התפיסה שלנו כאילוצים היא קונוטציה שלילית. למה? כי אנחנו נתקלים בהם כשיש לנו איזושהי בעיה מסוימת. ציינת קודם, יש לנו רק X זמן לעשות משהו, X תקציב לעשות משהו, אבל אילוצים הם בכל דבר. אוקיי?
כן. בכל העולם סביבי, נכון?
בכל העולם סביבי יש שינויים. אני טוען ואני אומר שכל העולם אני יכול לעשות להפשטה, אבסטרקציה, לאילוצים ולביטויים. הכל אני יכול לראות בעזרת אילוצים וביטויים.
מה זה ביטויים? שיש?
איפה שיש שינוי, אני יכול לבוא לעשות אותו אבסטרקציה בעזרת אילוצים וביטויים.
תן דוגמה.
אני אתן דוגמה. כשאילוצים, אני מדבר, אם עכשיו אני אקח תפוח, ואני אזרוק אותו באוויר, מה יקרה לו?
ייפול.
פה למטה.
כן.
יש לנו אילוץ של כוח המשיכה כלפי מטה.
נכון.
לפגישה שלנו, לפודקאסט הזה עכשיו, יש איזשהו אילוץ זמן של בערך כשעה.
נכון, וגם היית צריך לבוא בזמן, אם היית מאחר, זה היה דופק את זה.
נכון, אנחנו יכולים לדבר על אינסוף דברים במהלך השעה הזאת, אבל הדבר הזה יסגר בתוך שעה.
כן.
למדינת ישראל יש תקציב נתון בכל שעה, סליחה, בכל שנה.
כן.
נכון?
כן.
אז אנחנו יכולים לשרוף את התקציב הזה, או להוציא את התקציב, להקדיש אותו לאלף ואחת דברים שונים, אבל בסך הכל יש תקציב מאוד מאוד סגור.
כן.
כשאנחנו לבאולינג ואנחנו משחקים, יש במפרים בצדדים.
כן.
הבמפרים בצדדים הם אילוץ שמאלצים את הכדור לנוע קדימה, כן. ולא ליפול לתעלה.
וככה גם בכביש. בשמאל,
וככה גם בכביש לצורך העניין. זאת אומרת, בעזרת שפה של אילוצים וביטויים, תכף נדבר על ביטויים, אני יכול להגדיר, אני יכול לתאר איך נראה עכשיו, ואני יכול, זה למעשה גם מבנה הבניין, של איך אני יכול לעצב מציאות.
לעצב מציאות עתידית?
עתידית,
אוקיי, במידה מסוימת. אוקיי, אוקיי.
אוקיי? מה זה עתידית? עתידית יכול להיות גם בעוד דקה מעכשיו.
אוקיי.
אוקיי?
אני מסוקרן. אז רגע, מה זה ביטויים?
מה זה ביטוי? ביטוי אני תכף עדיף לתת לזה בדוגמה. דיברנו על תפוח. עכשיו אני מבקש ממך לצייר לי תפוח, או להכין לי פאי תפוחים.
כן.
לכל אחד יהיה את הגרסה שלו כנראה לעשות את זה, נכון?
נכון.
זאת אומרת, ביטוי זה איזשהו אלמנט של אנרגיה, של איזושהי בחירה, של איזשהו מימוש פוטנציאל.
אוקיי. ויש את האידאה של התפוח, אבל יש את התפוח הספציפי שהוא ירוק או אדום, קטן או גדול, מתוק או חמוץ.
אם עכשיו, סליחה על הדוגמה המורבידית, אם עכשיו יש לנו שעה אחרונה, יש לך שעה אחרונה לחיות.
כן.
אתה בוחר לחיות.
אני לא עושה איתך את הפוסקאס, אל תעלב, זה לא אתה, זה אני, כאילו, אני לא הייתי פה.
זה סוג של ביטוי, איך אתה רוצה להעביר את זה. אוקיי?
אוקיי.
זאת אומרת, יש כאן את האלמנט הזה של בחירה.
יפה. אוקיי, אז עכשיו, בוא נטיל את מה שהרגע אמרת על הסיפור של החברה שסיפרת, כי אמרת שבזכות האילוצים והביטויים אתה תוכל לבנות תמונת מציאות.
נכון.
אז איך עושים את זה?
אחד הדברים הראשונים שאני ניגש ואני עובד עם לקוח, זה להגדיר את הבעיה שלו. הרוב המוחלט שאנשים לא יודעים להגדיר את הבעיה של עצמם. ואחד הדברים שלמדתי שהכי טובים לעבוד על הגדרת בעיה, זה קודם כל להגדיר מהי המציאות הרצויה. לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע? אוקיי?
כן.
מציאות רצויה, אני מגדיר את זה בתור...
זאת אומרת, שנייה, אני רק רוצה להגיד, כנראה שאותה חברה באה לדבר איתך, קודם כל, כי היא לא, היא עדיין לא הייתה הכי מצליחה בעולם. היא הייתה הכי מצליחה בעולם, לא הייתה סופרת אותך ואותי ואף אחד אחר, הייתה אומרת, כולם תעופו, אנחנו רק עסוקים בסיילס, ותנו לנו לצמוח. אבל הם הרגישו שהם יכולים להיות קצת יותר טובים מאיפה שהם, או יכול להיות שהם היו בבעיה רצינית. בוא נחמיא להם ונגיד שהייתה להם בעיה קטנה, אוקיי? וככה הם הגיעו לדבר איתך על זה. עכשיו, כשהם באים ואומרים לך את הבעיה, יכול להיות שהם יגידו לך בעיה כמו, אנחנו לא מוכרים מספיק, או אנשים לא מבינים את זה, או הם לא חוזרים אלינו, נכון? ואתה אומר, זו לא הבעיה. או זה לא מה שאתה אומר.
זה לא מה שאני אומר בדיוק.
אוקיי, תעזור.
זאת אומרת, זו שאלה טובה. הם, הבעיה שלהם, לצורך העניין, ספציפית, רצו משקיעים.
אוקיי.
חברות צריכות סיפור טוב, צריכות אסטרטגיה טובה, כשיש להם משקיעים, שהם צריכים לעשות אליינמנט בתוך הצוות שלהם, שהם צריכים למכור ללקוחות. שהם רוצים, אני קורא לזה סביב האנקורינג וסביב האקסלריישן. הם רוצים להתאגן מבחינת מי הם מים, והם רוצים לצמוח ולגדול מהר.
כן.
שבדברים האלה הם צריכים סיפור ואסטרטגיה מאוד מאוד טובים. כשאני בא ואני אומר, תגדיר את המציאות הרצויה, את הבעיה שלך, בסדר? לפני זה, המציאות הרצויה, אני בא ואני אומר, איך נראה עכשיו, איך נראה עכשיו שאתה רוצה לייצר לעצמך?
אוקיי. בעתיד. תמונת עולם עתידית שהיא טובה יותר, או whatever יותר.
נכון. וברגע שאתה, ואני שואל את זה, לא כמובן שאתה יכול להשליך את זה גם לצורך העניין על, אני רוצה השקעה, לצורך העניין, אני רוצה למכור, ואז מתוך זה נגזור דברים אחרים. אתה רוצה השקעה, אז הבעיה שלך כנראה, שהאסטרטגיה שלך, הסיפור שלך, המצגת שלך, לא רק שאתה לא בכך יודע לייצר ערך, אתה צריך גם לדעת לתקשר אותו.
כן.
אבל ספציפית שאני מדבר, שאני נכנס ללקוח, או בהקשר גם של החברה הזאת, החברות אחרות, זה לשאול מה המציאות הרצויה. מה אנחנו רוצים לייצר בעולם? ספציפית בעניין הזה של שילוח, מה אני רוצה לייצר במציאות? אני רוצה רק שלאנשי מחירות יהיה יותר נוח ללחוץ על כפתור ולדלבר הצעת מחיר, או שאני רוצה משהו יותר גדול.
אוקיי. זאת אומרת שכולם ידעו איפה הם נמצאים ומה קורה, וכמו שאני עושה share location בוואטסאפ, אם אני עכשיו רוצה לפגוש מישהו ויש לנו זה, אז יהיה להם את השליטה והם ידעו איפה נמצאים הדברים, מה הם תלויים וכולי. אז זה העולם שהם דמיינו לך?
זה חלק, זה לא העולם שהם דמיינו לי, לא. הם בתור התחלה אמרו, אנחנו צריכים השקעה, בוא נראה מה עושים, בוא נראה איך אפשר לייצר את הדבר הזה. מה, איך יכולים לשכנע ומה אפשר לעשות מתוך הדברים הנתונים. עכשיו, דיברנו הרבה על יצירת ערך, בוא שנייה נעצור, נגדיר את זה. יצירת ערך זה תהליך שבו אנחנו לוקחים את האינפוטים, את התשומות של החברה שמה אנחנו מכניסים פנימה, וגורמים לזה שהתוצרים יהיו שווים יותר מהערך של התשומות.
מה זה התשומות? מה זה
האינפוטים? לייצר ערך אינפוטים מצד אחד, זה יכול להיות הטכנולוגיה, הדאטה, מה שאתה מכניס, בסדר? לצורך העניין. מצד שני, מה התוצר שיש ללקוח? בוא נחשוב, דוגמה מאוד פשוטה, נחשוב על מאפייה. מצד אחד יש
קמח,
מים, שמר, נכון? בצד שני מוצאים לך כיכר לחם.
כן, או פיתה.
או פיתה, אבל יש כיכר לחם ויש כיכר לחם, נכון?
כן, כן, נכון. ועל אחת משלמים כפול.
ועל אחת משלמים גם יותר מכפול.
נכון.
נכון?
איזה גדול תלוי איפה היא מוצגת.
איפה היא מוצגת, מי עשה את זה, מה התהליך,
מה הסיפור,
איך זה נראה, מה הסיפור.
מה הריח.
יש כל מיני דברים שאפשר
בשביל... יהיה תירעב.
יש דברים, אפשר דברים לעשות, לעשות דברים שמשביחים את הערך.
אוקיי.
עכשיו, כנ"ל גם בחברות, יש להם מפתחים, יש להם אינפוטים מלקוחות, יש להם את הדאטה, יש להם את הטכנולוגיה שלהם לצורך העניין, ומצד שני מוצאים מוצר שמספק איזשהו ערך.
אבל אני אגיד לך מה, מה, מה מצד אחד מרשים אותי, מצד שני קצת תוקע אותי בסיפור שסיפרת.
כן.
בוא נעשה את זה קודם על מאפייה, ואז נחזור לקרקו. Yeah. כי אני מגיע, יצא לי כמה שנים להסתובב בעולם הסטארט-אפים, ואני עכשיו מדמיין שאני אומר, וואי, אני הולך להכין את הפיתה הכי טובה בעולם. Mm-hmm. איתי הפיתה, ואיתי מחר במחיר של פיתה, קצת יותר יקר, אבל איתי הפיתה הכי טובה בעולם. שום פלאפל לא אינזול, שום תחינה לא טיפול, גם אם אתה שם אמבה והכל, הכל יחזיק, הכל יהיה עברירי, הכל יהיה מדהים. אני רוצה לעשות מאפיית פיתות. עכשיו אני בא אליך, ואתה אומר לי, יקירי, מאותם קמח ומים, אתה יכול לייצר לחם מחמצת מטורף, שאתה תעשה ממנו פי ארבע, אתה תמכור ממנו פי ארבע, ומחייב על החלום שלי זה לעשות פיתות. מה אני רוצה לומר? שמה שהרשים אותי, אבל גם קצת היה לי מוזר בקטע המחמיא, בסיפור שסיפרת, הרבה פעמים סטארט-אפיסטים מגיעים עם הרעיון שלהם הזה, הם אומרים, זה מה שאני חולם שיהיה, שזה יהיה נורא מהיר, שזה יהיה נורא זה. אתה לא אמרת להם, אני אבנה לכם סיפור יותר טוב למשקיעים. אתה אמרת להם משהו הרבה יותר עמוק. אתה אמרת להם, חבר'ה, אתם לא מסתכלים על המטרה הנכונה, או שהם אמרו בעצמם, ועזרת להם להגיע לזה בעצמם, לא חשוב. אמרת להם, יש פה מטרה הרבה יותר שווה, יש פה ערך הרבה יותר גדול לתת. זאת אומרת, הצד השני גם צריך להיות פתוח לזה שאולי בסוף לא יצא לו פיתות. ויכול להיות שהוא יגיד לך, עזובתי, אני רוצה להמשיך לעשות פיתות.
תראה, לא לקחתי אותם מעולם של פיתות, עולם של מחמצת. זאת אומרת, הם עדיין נשארו בעולם של לוגיסטיקה. פשוט יצרנו ערך בתוך העולם שלהם. לא לקחתי אותם עכשיו לביצים טבעוניות, לצורך העניין.
כן.
אוקיי? עכשיו, גם בהקשר הזה, יש יזם שבו יגיד, זה מה שאני רוצה לעשות, זה החלום שלי. בסדר גמור. אחד הדברים שאני תמיד אומר, שהדבר האחרון שאני יכול להגיד ליזמים מה לעשות, או להגדיר עבורם, זה מה המציאות הרצויה בשבילם.
אוקיי.
אני לא יכול.
אז בגלל זה אתה עובד איתם על המציאות הרצויה שהם היו רוצים.
נכון. הרבה פעמים אני עוזר להם לחשוב בצורה כזאת. אוקיי?
אז אמרת הגדרת הבעיה. איך עושים הגדרת בעיה יותר טובה? אני בא אליך עכשיו, אני אומר לך, תקשיב, אני מסתכל על האקסל, אני רוצה לפתוח מאפייה של פיתות מטורפות, מסתכל על האקסל, לא נראה משהו. בסוף אני מרוויח אגורה על כל פיתה, באתי למשקיעים, אמרו לי, מה אתה רוצה? בסוף יש פה עסק של 100 אגורות, מה אתה רוצה מאיתנו? תעזור לי. אז בוא תעזור לי לעשות את ההגדרת בעיה הזאת.
איך אתה רוצה, מה המציאות הרצויה שלך? אתה קם הבוקר ואתה מבסוט מזה שאתה מכין פיתות?
המציאות הרצויה שלי זה שכל מקום בתל אביב משתמש בפיתות שלי, לשים בו את השווארמה הכי טובה, את הפלאפל הכי טוב, את הצ'יפס בפיטה. זה מה שאני מדמיין, שכולם, אני הולך הקרמל ואני מריח את הפיתות שלי מכל מקום.
אוקיי. השלב הבא, אחרי שהקדמנו את הדבר הזה, זה מיפוי אילוצים.
אוקיי. אוקיי. מה האילוצים שלי?
מיפוי אילוצים זה מה האילוצים שלך. אחד האילוצים שציינת, זה עניינים של עלויות. באת ואמרת, אני עכשיו מקבל שקל על כל פיתה, אבל זה עולה לי שקל וחצי לייצר אותה,
כן,
נניח.
כן, או 90 אגורות, או 90 שזה אגורות. עדיין לא יותר מדי, אי אפשר לחיות מזה.
עכשיו, עוד פעם, מה עושה את האילוצים? אתה צריך משקיע? אכפת לו מרווחיות או לא אכפת לו מרווחיות? אתה יכול לעשות את זה על ידי מימון עצמי, אם זה מה שאתה רוצה? אתה יכול להוזיל את העלויות? אתה יכול... מה הם, כן. איך אתה מסתכל כן. על העולם?
אז האילוצים שלי זה שהקמח נהיה נורא יקר, בגלל החוטים, כי אני אוהב לעבוד עם קמח תימני. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו, אוקיי, אבל אני אעשה את עצמי. יש לי עובדים שהם מצוינים, הם למדו בבורדו, בצרפת, להכין, להפות, והבאתי אותם בשביל להפות את הפיתות שלי, ואני חייב שהמאפייה תיסגר ב-4 אחרי צהריים, כי אני רוצה לקחת את הילדה מהגן. אוקיי? זה האילוצים שלי.
אין בעיה. שים לב שאמרת הרבה מאוד דברים, שאתה רוצה הכל, נכון?
כן.
בלי לשלם על זה, יותר מדי. ציינת את כל מאפייה, כל חנות בתל אביב שתשתמש בפיתות.
כן.
לא לכל חנות בתל אביב אכפת שהפיתה עכשיו תעלה, נניח, 1.50 שקל ו...
נכון.
ותכיל לך את כל הרטבים, נכון?
נכון.
יש פיתות יש מקומות שהם רוצים לנגב את החומוס, והפיתה לא צריכה להחזיק את הרוטב.
נכון.
אוקיי? זה נורא תלוי גם מול איזה קהל יד אתה עובד.
אוקיי.
אוקיי? זאת אומרת, שאתה עושה את ה... כשמדברים על יצירת ערך, מדברים על אסטרטגיה של יצירת ערך, זה לוקח... זה כמו פאזל של סודוקו. כל החלקים צריכים לעבוד במקום. מה הגדרת הבעיה? מה הפתרון? למי אתה נותן את זה? למה אתה נותן את זה? למה עכשיו גם באיזשהו מקום מסוים? למה דווקא עכשיו אתה רוצה לייצר פיתה בתל אביב?
האם העולם עכשיו מחפש פיתות יותר טובות?
פיתות. למה עד עכשיו אף אחד לא ייצר פיתה כזאת שמחזיקה את הכל?
כן.
אולי בין היתר זה בגלל מבנה עלויות למשל. איך אתה ממצב את זה?
זאת אומרת גם שבדרך אתה תבאס אותי, נכון? סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל כאילו אתה תגיד לי, get real, תתאפס, תתבגר, או בכל מיני מילים יפות אתה תגיד, אבל אני אומר את זה במילים על פחות יפות, תבין שאתה יכול לרצות הכל, אבל לא תקבל הכל, שיש כאילו, יש את המציאות. זאת אומרת, אתה לא רק שואל אותי מה המציאות הרצויה שלי, אני גם צריך כאילו למצוא את המציאות הרצויה עם העולם האמיתי. נכון?
נכון.
אני צריך איזשהו ון דיאגרם בין, אני רוצה שכל זה פיתה, ואתה אומר, יכול להיות שלא כל עסק בתל אביב ירצה פיתות כאלה.
שמע, קודם כל זה מציאות רצויה שלך. אחרי זה נעשית מיפוי אילוצים. ואמרנו, אוקיי, יש כאן דילמה ובעיה. יש הבדל בין להגיד, אני טוב לי וכיף לי לקום בבוקר ולהכין את הפיתות הכי טובות, לבין לבוא ולהגיד, אני רוצה שכל תל אביב תשתמש בפיתות שלי.
אוקיי.
אוקיי?
כן.
עכשיו צריך לחדד את זה. למה? לאור מיפוי אילוצים שראינו קודם. לבוא ולקום בבוקר ולייצר פיתות, וואלה, על המסר. תפדל, בוא תקום. פיתה תימני, אני אקנה.
אוקיי.
מצד שני, לבוא ולהגיד, אני רוצה שזה בכל מקום בתל אביב, זה סט אילוצים אחר. עכשיו, נשאל את השאלה, האם הסט אילוצים של זה וסט אילוצים של זה יכול לעבוד ביחד? האם יש איזשהו feasible solution? האם יש איזשהו מרחב פתרונות אפשרי שמתוכו אפשר למצוא את הפתרון הרלוונטי עבורך?
אני מניח לך שאני לא היחיד שאמר לך 15 דברים שהוא רוצה, נכון? אז מה אתה עושה? אתה אומר להם, תבחרו, אתה אומר להם, תסדרו את זה בסדר עדיפויות, כאילו מה, איך אתה בסוף, כי אתה צריך בסוף שיהיה לך פוקוס.
זה לא בעיה של הרוב אני נתקל בה. זאת אומרת, נתקלתי בה בעבר, עבדתי עם איזושהי חברה בעולם של קנאביס, חבר'ה שעוזרים למגדלי קנאביס לגדל צמח בצורה אופטימלית. היה להם איזשהו צד אחד של B2C, לצרכני קצה, מצד שני למגדלים לצורך העניין, מצד שני היה להם איזשהו... אספקט של החברה שלהם בעולם של B2B, מכרו לחברות קצת יותר גדולות, ומכניס אותי לצד הזה של ה-B2C, אמרו לי, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה הפנסיה שלנו, תעשה שהדבר הזה יעשה $1,000,000 בשנה.
אוקיי.
ברור, מה אתה רוצה שיקרה מזה? אתה רוצה לעזור למגדלים, אתה רוצה שהם ימכרו, אתה רוצה שהם... מה צריך להיות? מה יהיה המציאות הרצויה?
אוקיי.
אז למשל, משהו שצריך להיות על הצד של... מה החלום שלך באיזשהו מקום
כן,
מסוים?
כן.
ואיך אתה מתאר את העכשיו
כן.
בחלום הזה שלך?
עכשיו, הנה החלק המעניין. אתה אומר לי, אני אגרום לאילוצים להיות הדבר שיעשה אותך יותר עמיד. אוקיי? עכשיו, איך, תן לי דוגמה, עזור רגע את הפיתות, אולי מחברה אחרת שעבדת איתה, איך האילוצים בסוף הופכים להיות הדבר שהוא כאילו עוזר לעמידות?
אוקיי. בוא שנייה... נחדד איזשהו משהו. כשאני מדבר על אילוצים, אני לא מסתכל נטו, אני לא תופס אותם בתור המגבלה שאתה רואה כרגע מול העיניים שלך.
כן.
בסדר? מאחר ואמרנו שכל דבר הוא אילוץ, גם מבנה עלויות לייצר פיתות לצורך העניין, אני אשתמש בדוגמה שלך לצורך העניין, זה סוג של אילוץ. כמה עולה לי לייצר פיתה? כמה עולה לי עכשיו לעשות, להפיץ את הפיתה ברחבי תל אביב או רחבי הארץ?
כן.
זאת אומרת, שאני מסתכל, אם יש לך אילוץ מסוים, מישהו לא רוצה לשלם לך יותר ממשהו מסוים, זה לא יעבוד, או... תכה דוגמה נוספת. חברה, נחזור עוד פעם גם בתחום הפוטק, עוד דוגמה, חברה שמייצרת איזשהו תוסף שמוסיפים לירקות שהופך אותם להיות פרוביוטים.
נחמד.
נחמד.
מה, עם החיידקים? עם החיידקים בבטן?
כן, כן, כן.
במקום לשתות אקטימלים?
במקום למשל לשתות אקטימלים.
מגניב.
בסדר? אקטימל,
אבל איך מוסיפים? מוסיפים בסוף? מוסיפים אצל החקלאי? איפה מוסיפים?
פחות משנה. זה הטכנולוגיה הספציפית שלהם. אבל הנקודה היא שבתרבות המערבית, אנחנו צורכים, הרוב המוחלט של הפרוביוטיקה שלנו מגיע ממקורות שהם לא מתחדשים, נכון? הם לצורך העניין מוצרי חלב כדוגמה.
כן.
בתרבות במזרח יש להם, בין אם זה הקימצ'י, ובין אם זה מיסו, ודברים הסגנון אחרים, אבל הם לא מאוד פופולריים, סלש, הם לא מאוד זמינים במטבח המערבי.
נכון, כי טוב, כי קימצ'י אתה צריך לשים בבור איזה שנה, למשל. עד שזה תוסס, אז המערבים נכון. אמרו כאילו, זובי, נמצא נכון. משהו יותר מהיר.
החברה באה ואומרת, וואלה, יש לי פתרון, שהפוטנסי, שהעוצמה של הפרוביוטיקה של החומר שלי, שהפתרון שלי אפילו יותר טוב משל אקטימל. אוקיי, נהדר, מצוין. אבל עכשיו אתה מסתכל ואתה שואל עצמך מה המציאות הרצויה. אתה רוצה שאנשים יצריכו פרוביוטיקה.
כן.
אתה מסתכל על העולם מסביב, בסדר? אני לא מסתכל על אילוצים של החברה, כשאתה מסתכל על אילוצים, כשאתה מסתכל על מרחב הבעיה, אתה עושה את המיפוי אילוצים, די זה שאתה מדבר, אני מדבר עם סטייק הולדרס, וחוקר את השוק, ולומד ו-know the problem, בסדר? אני מסתכל, ואני מנסה לחבר את הדבר הזה לעולם שמסביב.
כן.
אז הם עושים פרוביוטיקה שהיא מאוד פוטנטית, שהיא מאוד מאוד חזקה, נהדר. אתה יכול למכור את זה בתור פרוביוטיקה שהיא מאוד פוטנטית.
כן.
אבל כשאתה מסתכל על העולם, על האילוצים מסביב, על סיפורי מסגרת, אתה רואה סיפור הרבה יותר גדול. אתה רואה אילוצים בתור זה שעד עד שנת 2050 אוכלוסיית העולם הולכת להיות כאן סדר גודל של 10 מיליארד איש.
אוקיי.
יש לך איזה 10 מיליארד פיות להכיל.
אוקיי.
אתה מדבר על מקורות מזון שהם יותר סוסטיינבל, יותר ברי קיימה. מה יקרה לצורך העניין למוצרי חלב ולאקטימל, אם לצורך העניין בעולם שבו מאוד קשה לך להזין את כל אותם 10 מיליארד פיות?
זאת אומרת, אתה אומר, יש סיבה אולי יותר טובה מהעניין של הפוטנטיות, של כמה העוצמה של הפרוביוטיקה. יש נקרא לזה תירוץ או גורם מוטיבציה אחר שהוא
יש אילוץ אחר בעולם שהוא תוחם לנו את השינוי והוא דוחף את אתה יודע לראות איך השינוי הזה קורה קדימה.
אוקיי.
בגלל שיש את כל כך הרבה אנשים בעולם הולכים להיות בעשורים הקרובים, בגלל שבעולם המערבי המקורות לפרוביוטיקה הם ממקורות שהם לא ברי קיימה, יש לך אילוצי מסגרת, יש לך אילוצי ליבה.
אוקיי, זאת אומרת, האילוצים לא חייבים להיות שלי.
נכון מאוד.
אני יכול לרכב על אילוצים של העולם מבחוץ.
בדיוק.
אהבתי מאוד.
כנל בדוגמת הלוגיסטיקה. הסיפור הזה של הרצון בשליטה מצד הזה של הלקוחות קצה, של חברות השילוח. כמו גם הרצון שלהם בקונפידנס, בטראסט. זה איזשהו אילוץ חיצוני לעולם המסגרת שבו היינו קודם לכן.
נכון, כי אתה לא יכול לעשות ממש אקספידיה, כי זה לא עומד באילוץ הזה של אני חייב לסמוך על המערכת.
נכון מאוד. זאת אומרת, שאני בא ואני אומר שאני משתמש באילוצים להפוך חברות לעמידות, זה לא בהכרח מתוך האילוצים שלהן. לפעמים אפשר גם שם, לפעמים אפשר לשחק על הצד השני של האילוץ, ולמצוא משהו מאוד מאוד יצירתי. אבל לרוב זה מגיע, זה לא ללכת בקיר ולהפוך אותו למסדרון. זה ברמה של לחפש את אילוצי המסגרת, להסתכל על עולם הבעיה הרחב יותר. בסדר? דאגלס הופשטטר, אני חושב, אם אני זוכר נכון את הציטוט, פעם מדבר על זה שחשיבה, שthinking, זה דרך לפשט את כל המורכבויות, ולהסתכל על הדברים האלמנטים החשובים, הפונדמנטלס, ה-core things.
כן.
ה-core things הזה אני קורא להם ה-core constraints. המטרה של, זה צורה של אבסטרקציה. אבסטרקציה המטרה שלה היא לפשט, ומי שאתה עושה אבסטרקציה יכול להתעלם לצורך העניין מה-finer details, אתה יכול להסתכל על הדברים המרכזיים. אותו דבר עם אילוצים, זה מה שאני עושה. אני מסתכל לצורך העולם של פולטק, על האוכלוסייה, על האם מזון שהוא לא בר קיימה יכול לתפוס, ולהגיד, אוקיי, יש כאן אילוצים של, הרבה יותר מעניינים, של זמינות, ושל בר קיימה.
כן.
והמוצר, לצורך העניין הזה של אותה פרוביוטיקה, אתם למעשה, מה שמעניין כאן הוא לא הפוטנטיות שלכם, זה גם מעניין, אבל מה שיותר מעניין כאן זה עניין של הזמינות שלו, ובעצם העובדה שהוא בר קיימה.
כן. זה נורא חשוב מה שאמרת בעולם היזמות, הרבה פעמים, אני מדבר כאילו על אחרים, אבל אני יכול גם להגיד את זה על עצמי, שחוויתי את זה גם לרעה, שהרבה פעמים אנחנו תקועים בתוך הבועה של עצמנו, ונורא מתלהבים, נגיד, מהפוטנטיות של הפרוביוטיקה, או מאיזשהו פיצ'ר שהוא מדהים שחשבנו עליו, או הצלחנו לבנות טכנולוגיה נורא 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 מגניבה, אבל אנחנו לא מסתכלים על התמונה היותר גדולה, ויכול להיות שאנחנו מפספסים משהו שהוא יותר חשוב. זאת אומרת, עכשיו מה שאמרת זה שאם אני משתמש באילוצים של העולם שהוא מבחוץ לי ולמוצר שלי ולחבר'ה שלי ולארגון שלי וכולי, יכול להיות שאני גם מבין למי יש בעיה יותר חמורה והוא ראוי שיהיה הלקוח שלי ולא מי שאני חשבתי. זאת אומרת, יכול להיות שזה לא מעניין למכור את זה בסופר לאותו אמא או אבא שקונים היום את הפרוביוטיקה, אם אחר אני אגיד להם את זה במלפפון, ואגיד להם יותר בריא לאכול מלפפון, אז תאכלו גם ותקבלו פרוביוטיקה. יכול להיות חמוד, ואולי הם ישתמשו בזה ואולי לא, כי הם קונים היום מלפפונים רגילים, ובוא נודע על זה, מלפפונים פרוביוטיים יהיו בוודאות יותר יקרים, אז השוק הוא כנראה מאוד 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 קטן. אבל אולי יש גופים אחרים שלהם יש אינטרס, סתם, גני הילדים שצריכים לבשל ילדים, או אני לא יודע, מישהו אחר שהיום מספק את הפרוביוטיקה, והוא ישמח שזה יהיה לו בסופו של דבר יותר זול או זה, או מישהו אחר שאחראי לפיצוץ אוכלוסין, וישמח להשקיע בדבר הזה כי זה פותר וכולי. זאת אומרת, גם הלקוחות הפוטנציאליים שלי יכולים להשתנות.
נכון, נכון.
היה לך שם מבט מצואף, אני רוצה שתפרק את זה.
אני אגיד לך למה, כי ספציפית...
כי לאו דווקא זה נכון, אז תגיד, לאו דווקא זה נכון.
הכל נכון. ספציפית במקרה הזה, זה לא מאוד יקר להוסיף את הפרוביוטיקה לאותם ירקות.
אוקיי.
אבל כל יתר הדוגמה שציינת היא נכונה. לפעמים זה יהיה הרבה יותר יקר, אז תחפש למי זה כן רלוונטי, למי זה כן פותר בעיה.
כן. בסדר? כן.
זה בסדר שמשהו יקר, אבל אם אתה אכן מייצר ערך, מישהו בעולם ירצה את זה, נכון?
כן.
יש שם שאלה אחרת, האם זה מספיק מבחינת גודל שוק וכו' וכו'. אבל זה עדיין שם. אתה צודק.
עכשיו,
יש משהו מאוד יפה שאתה יודע, בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים יכולים, רגע, זה ללמוד עולם הבעיה, לחקור אותה ולמצוא שם איזשהו משהו. וזה נכון. זאת אומרת, אילוצים זה צורה של אבסטרקציה והיא מאפשרת משהו. תכף נדבר מה זה המשהו הזה. אבל זה לא שיש כאן איזשהו משהו שממציא את הגלגל. יש כאן איזושהי יכולת לאתר דברים, שאם עכשיו היה, אתן לך דוגמה, אם עכשיו היה מגיע יועץ מתחום הפוטק לאותה חברה של פרוביוטיקה, יכול להיות שהיה אומר להם בדיוק אותו דבר.
כן.
אל תעשו את זה לפוטנטיות, תעשו את זה בכלל משהו אחר.
כן.
יכול להיות שאם היה מגיש מישהו מעולם הלוגיסטיקה ומדבר עם החברה האלה, יכול להיות שאומר להם בדיוק אותו דבר. היופי בסיפור של אילוצים, זה בגלל שזה עניין של אבסטרקציה, זה מאפשר, לי לפחות, בשיטה שלי, בגישה שלי, ללמוד מהר מאוד את החוקים של כל עולם אליו אני נכנס, ולדעת איך אני יכול לשבור אותם בצורה יצירתית. אוקיי? זה מאפשר לי לראות בצורה מאוד מהירה, ללא שום קשר, אני לא חייב להיות ספשייליסט בכל תחום. דיברנו על קנאביס, דיברנו על פוטק, יש לי ניסיון בעולם של אינדסטריאל IoT, ודיגיטל הלת' לילדים,
אז בוא ניקח עוד דוגמה באמת.
בוא ניקח דוגמה מעולם של אמושנל וולבינג לילדים. חברה שנקראת טאפ-אוטס, חברה מלוס אנג'לס, חברה אמריקאים, עבדתי איתם לפני כמה שנים. שם לא היה שום פיצוח כזה מרהיב, חיצוני כזה, שם זה היה מאוד מאוד דיוק על מה שהם יושבים עליו. החבר'ה של טאפ-אוטס גילו שדרך תוכנית הכשרה לחוסן רגשי, הם יכולים לתת המון ערך לאנשים. מתישהו שאלו את אחד
האנשים לילדים.
שנייה אחת, בהתחלה זה חלק מהאנשים,
אוקיי.
ואז אמרו לה, זה כל כך מעולה, חבל שלא תתתי זה קודם. ואז זה הבריק במוח של היזמים, אמרו בוא נעשה את זה לילדים. זה מאוד מאוד science-based, evidence-based, משהו כמו איזה 4-5 חודשים, פעם בשבוע, הכשרה של ילדים, נכנסים כמו זום כזה, עם מדריך, קבוצה של בערך 8-10, ילדים בערך, אני חושב שהם יכולים לתפוס כל גיל בין 6-14 בערך, אל תפוסתי במילה, משהו כזה, כשהקור זה בגילי 7-10, משהו כזה, ולמדים אותם איך להתמודד עם מחשבות שליליות, איך להתמודד עם רגשות לא נעימים, בסדר? איך לפתח תודעה של צמיחה ותודעה של דברים בסגנון הזה. ושם הזיקוק לבוא להיכנס ולהסתכל פנימה היה איך מחברים אותם לאלמנטים שאינם משתנים בזמן. תכף נדבר גם העניין הזה.
מה זה אומר?
אפשר לומר שזה, תכף נדבר על זה, אני אגיע לזה, אני מבטיח. זה צורה אחרת להסתכל על אילוצי ליבה. במקרה שלהם, זה היה הרצון של... זה מה, בוא נעשה את זה יותר מעניין, אוקיי?
כן.
בוא נפתח מסגרת ונספר כאן סיפור אחר. אילוצים זה פתרון מושלם לאחת הבעיות הכי גדולות שיש לנו היום. העולם שלנו משתנה בקצב משוגע. הטרלול כן. הוא הנורמלי החדש, כמו כן. שראיתי מישהו אומר לא מזמן.
נבחרה כמילת השנה ממש, לפני שנה.
כן. שים לב מה קרה לנו בארבע שנים האחרונות. היה לנו את הקורונה, ששיגע אותנו לגמרי. היה לנו משבר הספקה שקצת נגענו בו קודם, המלחמה ברוסיה ואוקראינה, היה לנו אחר כך משבר כלכלי, עלייה בריביות, קפיטל קראנץ', שכמעט ואין הון לסטארט-אפים לצורך העניין, משבר אנרגיה, היינו קצת באמצע, היינו את אירועי השבת השחורה, היום, כשאתה מסתכל מסביב, אתה רואה, מסתכל קדימה, אתה רואה שעוד כמה וכמה אירועים גיאופוליטיים שיכולים להתפוצץ בכל רגע נתון. רק בארבע שנים האחרונות היה לנו את הטרללת הזאת.
כן.
מסתכל מה קורה, מה הולך לקרות בשנים הקרובות. דיברנו על, לא דיברנו, אבל נגענו קצת בלונג'ביטי. יש לנו את הנושא של קליימט.
לונג'ביטי זה הערכת החיים שלנו.
לא בהכרח הערכה, אלא...
האטת הזקנה.
להשביח את הזמן לצורך העניין.
כן. זאת אומרת... איכות חיים יותר גבוהה, גם כשאני יותר מבוגר.
דיברנו שנת 2050, 10 מיליארד איש.
כן.
לא דיברנו על זה שהאוכלוסייה הולכת להזדקן. אחד מתוך כל חמישה אנשים הולך להיות מעל הגיל 60 או 65, הולך לחשב זקן. אותו דור שהולך לחשב זקן, הוא יש שם שניים וחצי, שלושה דורות, לצורך העניין, הולך גם להחזיק בהון אדיר.
כן.
אוקיי? יש להם הרבה מאוד משאבים, יש להם הרבה מאוד צרכים. כל תעשיית הלונג'ביטי זה איך לשפר את איכות חייהם, לשפר, להעריך את איכות חייהם, בסדר? להעריך את החיים שלהם וכולי. אז קליימט, AI, לונג'ביטי, פינטק, מוביליטי, אנרג'י, אדיוקיישן, פוטק קצת נגענו, אינדסטריאל IoT קצת נגענו, כל אחד מהדברים הולכים להפוך את החיים שלנו.
כן.
לפני כמה שנים קראתי מאמר שמדבר על 73 ההשפעות של driverless car, של מכונית לנהג.
כן.
החל מליז'ר, עבור דרך, אורבן פלנינג, תכנון עירוני, איך אנחנו חיים, איך אנחנו מתים, מה קורה באמצע, למי יש כוח, כוח מדבר פאור מבחינת שחברות הטכנולוגיה אליהם יחזיקו בכוח בגלל
כן,
שהם...
כן, ישפיעו על מחירי הנפט.
ישפיעו על מחירי הנפט, השפעות גיאופוליטיות, עשרות של תתי השפעות כאלה.
מדבר אחד.
מדבר אחד. תחשוב שדיברנו מקודם על איזה 15 תחומים שונים בחיים שלנו, כל אחד יש עשרות השפעות. מבחינת השפעות צולבות, יש לנו מאות השפעות צולבות, איך אנחנו יכולים להסתכל על הדבר הזה?
כן.
יובל נוח הררי בא ומדבר על זה שלראשונה בהיסטוריה האנושית, אין לנו שום מושג להעריך איך ה-20 שנים הבאות הולכות לראות. אין לנו שום מושג. עכשיו, אתה יודע, לפי דרווין, לפי... אנחנו כל הזמן מסתגלים, מי שורד? זה שמסתגל.
כן.
הבעיה היא שהסתגלות טובת מאיתנו, דורשת מאיתנו אנרגיה. Mm-hmm. משתנות ולהסתגל. אבל קצב השינויים לא מאפשר הסתגלות כל הזמן שהיא גבוהה. אם אנחנו רק ננסה להסתגל כל הזמן, אנחנו פשוט נמות.
נכון, אנחנו כבר burn out.
אנחנו burn out, אנחנו נמות. אתה לא יכול רק להסתמך על הפרדיגמה הישנה של בוא נסתגל עם השינויים נלך עם הזמן.
כן.
מה הפתרון? ג'ף בזוס, יש סיפור מאוד יפה. הוא אומר שאנשים כל הזמן שואלים אותו איך העולם הולך להשתנות. הוא אומר, אנשים לא שואלים אותי איך העולם לא הולך להשתנות.
מה הכוונה?
הוא אומר, לא משנה מי איך תראה הכלכלה, לא משנה מי יהיה הנשיא, אנשים תמיד יחפשו מחירים נמוכים, מבחר גדול ומשלוח מהיר. כל עוד אני בונה את האסטרטגיה שלי, סביב אותם אלמנטים מצבים בזמן, Unchanging Stable in Time Elements, יש לי אסטרטגיה מנצחת.
כן.
ראיתי את הדבר הזה, והנה, light bulb moment, זה אילוצים. אוקיי?
כן.
אלה אילוצים. דיברנו קודם, האילוצים שנמצאים מעליי, איזשהו סיפור מסגרת גדול יותר.
כן.
אלה אילוצים.
אוקיי. אוקיי, אז עכשיו תחזור לאן שהבטחת. אז נסגור רגע את ג'ף בזוס, ונחזור לעולם שהולך להשתנות מאוד מאוד מהר, והדרך להתמודד איתו היא?
אילוצים, אותם core constraints שדיברנו על אותם, אותם unchanging elements.
אבל איך מזה אני מרוויח?
איך אנחנו מרוויחים מהדבר הזה? ברגע שאנחנו יכולים להבין איך העולם הולך להשתנות סביבנו כל הזמן, אנחנו צריכים להבין לא להסתמך על ההסתגלות הזאת כל הזמן, אלא אני קורא לזה embrace the unchanging. בסדר?
Embrace the unchanging.
Embrace the
unchanging. לחבק את מה שלא משתנה.
לדבוק במה שלא משתנה.
אוקיי, מעניין.
אנחנו צריכים, בהתאם למה שאמרנו קודם, דיברנו...
חבר'ה, להפסיק להקשיב, אנחנו הפודקאסט של ההסתגלות, אל תלכו לפודקאסט ש... סתם.
אנחנו עדיין צריך להסתגל כמובן.
אני צוחק, אני
צוחק. אבל אנחנו צריכים איזשהם שורשים. בסדר? הרבה פעמים אני בא ואני אומר שאילוצים הם האלמנטים המקדימים של זהות. ברגע שיש לנו מספיק אילוצים, אנחנו מתוך זה תיווצר הזהות שלנו, נמצא את הזהות שלנו.
מעניין.
אוקיי? Constraints are the precursor of identity. אז במובן מסוים, כשאנחנו רוצים להתמודד עם אותם מציאות שמשתנה כל כך מהר, אנחנו צריכים למצוא מהם אילוצי הליבה שרלוונטיים עבורנו, לנו. זה רלוונטי גם אם אתה חברת סטארט-אפ, גם אם אתה non-profit,
כן.
גם אם אתה בן אדם פרטי, אתה צריך להבין מהם ה-unchanging elements עבורך.
אז סתם, אפילו אם אני עושה את העניין של הפיתות, אם אני רואה שהקמח בטרנד שהמחיר שלו עולה ועולה 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 ועולה, יכול להיות ששווה להשקיע מחשבה או מחקר ופיתוח בלעשות פיתות לא מקמח.
למשל, זה נורא תלוי, שוב פעם, מה הצד השני, מה הלקוח שלך? הוא מוכן לקבל ממך פיתה שאינה מקמח? אוקיי?
כן, אוקיי.
גם כן נשאלת השאלה, אתה יכול לרצות להכין פיתות? נהדר, דיברנו קודם על כל מיני סטים של אילוצים. מה המטרה שלך? מה המציאות הרצית?
אבל זה שמחיר הקמח יעלה, זה אילוץ ליבה?
כן.
אוקיי.
לא, שנייה, זה אילוץ, זה לא בכך אילוץ ליבה. אילוץ ליבה זה מה הזהות שלך. אתה עכשיו רוצה להביא את הפיתה הכי חזקה בתל אביב, הכי עמידה בתל אביב.
כן.
זה אילוץ ליבה שעליו אתה מתכנס, עליו אתה מתלפף.
כן. וגם זה שגם בישראל האוכלוסייה מתפוצצת, מי אוכל את כל הפיתות, אני אהיה לי הרבה לקוחות.
אז רוצה לומר שהמחיר של הקמח שעולה, זה אילוץ בתוך מערך השיקולים שלך, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אתה תגלגל את העלות לצורך העניין על הלקוח שלך. אוקיי? זה לא אילוץ ליבה.
אוקיי, אוקיי.
אילוץ ליבה, הערה חשובה, אילוץ ליבה נחשב כליבה, אם הוא תורם להביא אותך מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו, אל המקום של המציאות הרצויה שלך.
אוקיי, אני צריך לזה דוגמה.
אוקיי, נניח נחזור לדוגמה של הפיתות.
כן.
הסיפור של המחיר, אמרנו שזה לא אילוץ ליבה, זה לא רלוונטי.
כן.
אבל אם עכשיו, דיברנו נניח על העניין הזה של כמות האנשים, האם הקמח שאתה מביא, האם אנשים אכפת להם אם זה סוסטיינבל או לא סוסטיינבל?
אם כן. כנראה שלא.
כנראה שלא, נכון?
בתל אביב, כן.
אם עכשיו הקמח שאיתו אתה עובד, זה לא יודע מה, אתה יודע שלהביא, נתת דוגמה יפה קודם, קמח תימני לצורך העניין, האם הוא עכשיו יהיה יותר רלוונטי עבור העמידות של הפיתה שלך? אז כנראה שזה כן איזשהו מאפיין של העמידות של הפיתה.
כן, כן. Okay?
זאת אומרת, אילוץ הליבה שלך זה העמידות של הפיתה.
אוקיי.
Okay. ואותם אילוצי ליבה מייצרים את המיצוב שלך בשוק בתור זה שיש לו את הפיתה הכי עמידה.
אוקיי. Okay. אז עכשיו אני רוצה שדווקא, אתה נתת דוגמאות יפות מכל מיני סטארט-אפים, ואני גם אוהב את העולם הזה, אבל אני רוצה רגע שדווקא תנסה לעזור לי לחשוב על מישהי עצמאית. אוקיי? היא עורכת וידאו. אוקיי? והיא רוצה לבנות לעצמה אתר. אומרת לך, עומר, אני יודעת, אתה כל היום מתעסק עם כל מיני סטארט-אפים שמגייסים עשרות מיליונים וזה. תן לי כמה דקות שלך רגע, לעזור לי להבין מה אני כותבת באתר שלי, כי יש מיליון עורכי וידאו בעולם. תעזור לי רגע להבין מה, איך אני מוציאה שם את ה... או מגדילה את הערך, או כאילו, איך אני עושה את זה?
לפני שאנחנו נדבר על מה לכתוב באתר, שזה סוג של ביטוי, נכון? Mm-hmm. יש הרבה מאוד דברים שאני יכול להעיד על מי אני, מה אני.
כן.
אני קודם כל לעבוד איתם בכלל מהם האילוצים, ובראש ובראשונה, מה המציאות הרצויה שלה? מה היא רוצה? איך היא מסתכלת עכשיו, נניח, 5 שנים קדימה? Mm-hmm. איך תראה המציאות? באים אליה כי היא מה? מה היא נותנת בעולם? מה חשוב?
אז נגיד כי היא מאוד...
מה מעניין אותה?
אוקיי. אני אעשה את עצמי כאילו שאני היא.
בבקשה.
החלק שנראה לי שאנשים אוהבים, או היתרון שלי, זה שיש לי מלא 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 סבלנות, ואז אני קודם נמצאת בקשר אחלה עם האנשים, ועד שהם כבר מצטלמים, אז יוצאות להם הבאות הרבה יותר מעניינות, כי נפתחנו או כי...
אבל מה המציאות הרצויה?
מה המציאות הרצויה? שאני מצלמת 4 שעות כל יום, ויכולה להתפרנס מזה.
אוקיי, נהדר. דיברנו על... בוא נראה מה עשינו כאן. אנחנו נעבוד רק 4 שעות ביום. בסדר? נניח ראשון עד חמישי, 4 שעות ביום, ולהתפרנס מזה נהדר. מה זה להתפרנס נהדר?
אני מוכנה לעבור לרמת הגולן. אני לא צריכה דירה באמצע תל אביב. בסדר, אני מוכנה לעבור לרמת הגולן. אני צריכה, לא יודע מה, 12,000-15,000 שקל בחודש.
אוקיי, ואיך עכשיו מגיעים למצב שבו עושים מ4 שעות עבודה ביום, 15,000 שקל בחודש?
לוקחים מספיק על כל שעה?
למשל, נניח אפילו, בוא עכשיו אפילו גם נגיד שאנחנו רוצים כן לגור בתל אביב, ואתה לא רוצה להרוויח 15, נניח אתה רוצה גם להרוויח 50. בוא נעשה את זה קיצוני כדי...
יפה, בסדר? אהבתי, כן.
נעשה את זה קיצוני.
אני רגע, אני שם מחדש את הכובע.
שים מחדש, כן.
אני רוצה 50,000 שקל בחודש. זה מה שאני צריכה, עכשיו, בן אדם.
עכשיו...
ואני מגדלת את כל הילדים שלי, לא אכפת לי מהבעל שלי, אני מגדלת הכל לבד, אני רוצה 4 שעות גג, ביום גג.
אוקיי, נתפרע ונגיד שבאותם ארבע שעות, לא עשית מתמטיקה בראש, בוא נגיד אותם ארבע שעות, אני רוצה, לא יודע מה, $500 לשעה.
כן.
בסדר?
כן.
לא יודע אם זה מתכנס, לא עשית מתמטיקה בראש.
לא חשוב, נניח. יסלחו לנו.
איזה לקוח עכשיו ייתן לך, לך, $500 בשעה על עריכת וידאו?
לקוח שיש לו הרבה כסף.
לקוח שיש לו הרבה כסף. מה הלקוח שיש לו הרבה כסף מחפש? תמורת מה? מה יהיה שווה לו $500 בשעה?
וידאו ש... וידאו שיוציא אותו ממש טוב.
אוקיי, אבל אותה נניח מאפיית פיתות שמביאה את הפיתה הכי טובה בתל אביב עם לא יודע מה, עדיין כנראה שהיא לא תוכל, לא תרצה לשלם $500 עבור שעת עבודה. זאת אומרת, אתה צריך בכלל ללכת לקליינטורה, נכון? שיש לה את הכסף ועבורה זה בעל ערך. אותה סבלנות שתיארת קודם. למי יש כסף? מחפש עורכת וידאו, וגם סופר חשוב שתהיה מאוד סבלני. תוציא אותך טוב. זה כבר חשיבה מתוך הלוצים, כבר הבאנו כאן בריף.
אולי אז אני צריך לחשוב מי הוא לקוח עסקי, כי יש לו כסף, אבל הוא עובד עם אוכלוסיות שצריכות יותר סבלנות. סתם, אמרת קודם הדור השלישי, לא יודע, יכול להיות שבני הדור השלישי.
ברגע שאנחנו שמנו עצמנו את הבריף הזה, הסט אילוצים שדיברנו עליו, נכון? כמה אנחנו רוצים בשעה, מה אנחנו יכולים לתת, מי צריך להיות הלקוח פחות או יותר, עכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך ולחפש מה יכול, מי, כן. איזה סוג של ביזנס זה.
ועניין הכרחי בזה, זה שאני לרגע אשכח את הרעיון שהיה לי קודם, שכאילו אני סתם אעשה את הוידאים שאני רגילה לעשות היום, אבל איכשהו זה יהפוך ל-$500 לחודש. את זה אני צריכה לשים בצד. אולי בסוף זה יהיה הפתרון, אבל יש מצב טוב שלא. אני צריכה את זה לשחרר. ולפתוח, ולהגיד, זה האילוצים, ועכשיו איתם, אני צריך לפצוע את הוון דיאגרם, של מי זה הסוג לקוח הזה, ולפתוח את הראש. זה כנראה לא אנשים פרטיים, זה כנראה לא עסקים קטנים, זה לא המאפייה של הפיתות, כי המאפייה של הפיתות צריכה למכור מיליארד פיתות, כדי לעשות לי וידאו אחד של ארבע, שאני אעבוד בשבילו משמרת חודש למשל. שלם, אז זה לא היה המאפייה של הפיתות, אולי אני צריכה למכור את זה להייטק, או בימינו תעשיות צבאיות, שמה הכסף הולך להיות בקרוב. אז אני צריכה לחשוב אם אני רוצה לעשות עריכת וידאו לתעשיות צבאיות.
איך תהיה עורכת וידאו של אונלי פאנס, של אוליגרכים, או של אני לא יודע מה. בסדר?
אוקיי.
לעשות שילוב, תראה מה דיברנו. ברגע שאתה מגדיר את המציאות הרצויה, ואתה גוזר אחורנית משם, אתה מסתכל על מערך האילוצים שלך, פתאום יש לך משהו לעבוד איתו. יש לך פתאום איזושהי מערכת חוקים, יש לך איזשהו בריף.
אבל תגיד, לא לחלץ ממנו את הזהו. יפה, יפה. אבל אני אחזור רגע למשהו שדגלנו קודם בקטנה, ואני רגע אחזור אליו, כי בדוגמה היא אתה יושב עכשיו עם אותה עורכת וידאו, ותה-תה-תה-תה, ובסוף אתה אומר, תקשיבי, הצלחנו ביחד, את הגעת למסקנה, שיש לך שתי אופציות, או להיות עורכת וידאו של מערך הטילים החדש של התעשיות הביטחוניות בישראל, או של האונלי פנס של אוליגרכים רוסים. ואני מראה לך, אתה עשי 60,000 שקל בחודש, לא 50. אבל עכשיו היא מסתכלת, איזה יופי, אני אוכל לגור בתל אביב, רק 4 שעות ביום, הולכת לישון בלילה, אומרת, פאק, אני ממש 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 לא רוצה לא להתעסק עם אוליגרכים רוסים, ולא מתאים לי לעשות וידאוים לתעשיות צבאיות. זה לא הסגנון שלי, אני ממש לא מתחברת לזה. זאת אומרת, יכול להיות, אמרנו עוד פעם, יש את ההבדל בין המציאות הרצויה למה אפשר למצוא בוון דיאגרם בין האילוצים לבין המציאות, ויכול להיות בסוף שמגיעים לאיזשהו פתרון שהוא עובד לוגית, אבל בסוף אני אומר, אוקיי, אני איבדתי את הנשמה שלי, כאילו איבדתי את מה שאני כן רוצה לעשות בחיים.
אני תמיד, כשאני עובד עם אנשים, לפעמים אני גם עושה מנטורינג לאנשים פרטיים. לא רק אסטרטגיה לחברות. ואחד הדברים שעולים מהשיחות הללו, שלנסח לעצמך את המציאות הרצויה, זה תהליך. זה לא עניין של מה בכך, זה לא עניין של תוך שנייה אתה יכול להגדיר מה המציאות הרצויה שלך. זאת אומרת, במקרה הזה אתה בא, ואם אתה מגיע למסקנה שאתה לא רוצה לעבוד עם אוליגרכים, יש משהו באלמנט שאתה לא מעניין אותך, תחזור חזרה לניסוח שלך של המציאות הרצויה. אני לא רוצה לעבוד עם אוליגרכים.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
תרענן, תגדיר, תרחיב את ההגדרה של מה המציאות הרצויה שלך. ושוב תגזור אחורנית ותראה, תסתכל על הלוצים מסביב, ותראה מה יכול להוביל אותי לשם.
ותמיד יש פתרון?
לא. אבל לפחות אתה יודע למה אין פתרון, ואתה יכול, ואחרי שלמדת כבר את כל החוקים של המערכת, אתה יודע גם איפה לשבור את זה.
כן, כן.
לפעמים, עוד פעם, ידעתי ממש בקטנה, אני אתן סיפור קטן על לשבור את הצד, לשחיק על הצד השני של האילוץ, בסדר? יש סדרה, תוכנית שאני מאוד אוהב, נקראת שולחן השף, שף סטייבל, שף סטייבל זה לא סדרה על אוכל, זה סדרה, תוכנית על תהליך היצירה של שפים.
תחת לחץ.
לא בהכרח תחת לחץ,
תהליך
היצירה שלהם. זה לא סוג של מאסטר שף או ריאליטי, זה מראה...
אוקיי. שף סטייבל זה עם ההוא שעושה את העצים הקטנים בתוך המיקרו הזה, וההוא עם הפוטו טייבל, אוקיי, אוקיי.
לכל אחד יש פרק נפרד על כל שף, מראה את הסיפור שלו, החל מהילדות, מה מעניין אותם, מעניין אותם יותר, פחות וכו'. ואחת הסיבות שאני מאוד אוהב את זה, שאני ממש יכול לראות שם את האילוצים, את הביטויים אצל כל אחד, כמעט אצל כל אחד מהשפים. זה ממש סדרן, ממש דוגמאות יפהפיות יש שם. אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב שם, יש שף קונדיטור בשם ג'ורדי רוקה. הוא שף קונדיטור, יחד עם עוד שותף, עם עוד שני האחים שלו במסעדה, האח הבכור אני חושב שהוא השף, השני אני חושב שהוא סומליה ביין, והוא גם המארח, וג'ורדי בתור האח הצעיר והקטן, איכשהו התכנס לעולם של הקונדיטוריה, של הקינוחים. הוא בא ומספר שהוא היה צריך ללמוד איך להכין גלידה. הוא הלך לקורס, לחוג, לסדנה איך מכינים גלידה, ובא המרצה שם, ובא ואמר, החדר שבו מכינים גלידה חייב להיות מאוד מאוד נקי. בסדר? אחרת, הגלידה, כל הריחות וכל ה-impurities...
נדבקים.
נדבקים לגלידה וישפיעו על הטעם שלה. ג'ורדי הלך הביתה, עשה הפוך. לקח סיגר, ונשף אותו לתוך הגלידה.
לקח את הסיגר, שאף, ואת השאיפה הוא עושה לתוך הגלידה.
כן, אחר כך יש לו גם...
כי נורא קל to absorb.
לא יחפש לו, כן, אבל כן. איזושהי מכונה שנושפת אשן סיגר לתוך הגלידה. לגלידה היה טעם של סיגר. ושם הוא הרז את זה בתוך איזשהו מאפה כזה נחמד, יפה. מנה זוכת פרסים.
יפה.
אוקיי? זאת אומרת, לפעמים יש לנו אילוצים, ואתה יכול לשבור אותם, שחק על הצד השני שלהם. דוגמה קטנה, זה לא לקוח, אבל מישהו שבא התייעץ איתי, בעולם של קופות חולים בארצות הברית וכו', איזשהם שירותים מסוימים, הוא בא ונתן, היה להם איזשהם פתרון, אני כבר לא זוכר מה היה הפתרון הספציפי, הוא בא ואמר, כולם עושים את הפתרון הזה. זאת אומרת, יש תחרות כבר אדירה. אני לא יודע למה אני נכנס פנימה. יש תחרות אדירה, יש לך אילוץ? מצוין, שחק על הצד השני. לך תן שירות לחבר'ה האלה. עם המוצר שלך.
מה זאת אומרת?
תנצל את עצם העובדה שכבר יש תחרות, במקום למכור את זה לעוד קופת חולים, בוא תהיה זה שבונה את הטכנולוגיה לאותם חברות שהם סיפור את המוצר.
זה כמו, אתה יודע מה זה מזכיר? לפני איזה חצי שנה, אני כבר לא זוכר כמה זמן. לפני איזה שנה, חצי שנה וזה, ניסו לשכנע אותי להצטרף לסטארט-אפ. וזה קורה פעם ב, והם היו מאוד 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 משכנעים, כי זה היה בעולם ה-AI וקשור לפודקאסטים. שני דברים שאני מתחבר אליהם מאוד. אבל הם התחילו לדבר איתי, ואתה יודע, כל שתי שניות ראיתי עוד אחד שדומה לזה, עוד אחד שדומה לזה, עוד אחד שדומה לזה. ואז בסוף אמרתי להם, תשמעו, אני חושב שהרעיון לא טוב, כי התחרות מטורפת. אני לא רלוונטי, כי אני לא מומחה ב-AI כמוכם, אבל אתם מומחים ב-AI. אם יש כבר כל כך הרבה כאלה שמספקים משהו שקשור ל-AI ופודקאסטים, תבנו להם את הבעיה, תפתרו להם את הבעיה שלהם, כי יש כבר מספיק לקוחות, בדיוק מה שאמרת.
נכון.
זאת אומרת שכבר יש מספיק לקוחות לבעיה המשותפת הזאת.
נכון. כשאתה נמצא במצב נתון, תשאל את עצמך את השאלה, מה יכול לקרות רק בינתן המצב הנתון הזה? וזה הסוד לפצח...
רגע, לא הבנתי.
הצד השני של
עוד
הילוץ.
פעם, שאתה נמצא במצב נתון...
תכף דוגמה. יש, קראתי לפני כמה שנים, יש בחור בארצות הברית שנפצע מאוד מאוד קשה בתאונה, איבד גפיים, איבד זה, אני כבר לא זוכר מה הפרטים המדויקים.
כן.
אבל הוא הגיע למסקנה שהוא רוצה להקדיש את החיים שלו בעקבות הניסיון הזה שלו, להקים הוספיס לחולים. אוקיי? הוא יכל לעשות את זה רק בזכות מה שהוא עבר.
כן.
מלא דוגמאות, אין ספור דוגמאות כאלה, שרק בעקבות מקרה שקרה לך,
כן.
משהו מתעורר אצלך, ואתה עושה משהו שכנראה לא היית יכול לעשות אותו קודם לכן.
נכון.
זאת אומרת, שלפעמים אנחנו נתקעים באילוץ מסוים. אני...
היה פה מישהו בפרקים שאחרי המלחמה, שאמר, חלק מהחבר'ה ששרדו את התופת, דווקא מקיבוץ בערי וזה, הם יהיו המנהיגים הבאים, כי זהו, עכשיו החיים שלהם בנוי על נרטיב שהוא קשה, הוא קשוח, הוא עצוב וזה, אבל אם הם יצליחו להפוך אותו, זה תהיה העשייה הכי משמעותית, כי אף אחד אחר לא יתקרב בכלל, המוטיבציה שלהם תהיה.
כמו שצ'רצ'יל אמר, אל תבזבז משבר טוב. אתה יודע כמה סטארט-אפים פגשתי ועבדתי איתם, שהסתמכו על עצם העובדה של קורונה? הקורונה דחפה הרבה מאוד אנשים להיות אונליין, אז אתה העיצה בצורה משמעותית איזושהי מהפכה דיגיטלית.
כן.
אז גם עם חברה שעבדתי איתה שפיתחה developer tools לעולם של inclusion ו-accessibility, פתאום אחוז החברות, פתאום אחוז האינטראקציות עם לקוחות אצל חברות נהיה הרבה יותר אחוז האינטראקציות הדיגיטליות של כן. עסקים עם לקוחות עלה בצורה משמעותית, באיזה 50%.
כן.
פתאום יש להם צורך להנגיש את האינפורמציה שלהם בצורה דיגיטלית.
כן.
הנה, יש פה הזדמנות לחבר'ה שעושים developer tools בדיוק בעולם הזה.
נכון.
אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים קורה מצב, איפה עוד היה? הקורונה, דיברנו קודם על הסיפור של הלוגיסטיקה ומה זה עשה אחר כך לעולם של, הקורונה ומה זה עשה לעולם של לוגיסטיקה.
כן.
זאת אומרת, הרבה פעמים, הדוגמה נוספת אפילו, סטארט-אפ בסינגפור שעבדתי איתו בעולם של e-commerce enablement. פה במערב אנחנו מכירים את אמזון, מישהו שרוצה למכור והרבה, נניח לצורך, אני אלך לאמזון, אני אלך לאי-ביי,
כן.
ויצליח, פלטפורמה אחת. במזרח, ספציפית בדרום מזרח אסיה, יש עשרות פלטפורמות כאלה. וכל השטח הזה חולש על משהו כמו למעלה, אני לא זוכר ספציפית, 11 מדינות, 12 מדינות, משהו כזה, עם 20 שפות, לא לדבר על כל מיני ניבים שונים ומשונים, תרבויות שונות, מנטליות שונה. איך אתה בתור חברה, אלקטרוניקה כמו בוז או לגו, לא משנה מה, איך אתה מוכר
פיליפינים, הודים וסינים, שהם נורא שונים.
למשל, אוקיי? עכשיו, השוק הזה שם הולך להיות שוק שעד שנת 2030 הולך להיות טריליון דולר, עכשיו מוערך בטריליון דולר. יש שם איזשהו קונברג'נס כזה. איך אתה הולך להתכנס לתוך עולם שכזה?
כן.
אוקיי? אז ברגע שאתה מבין שלשם אתה הולך, אתה יכול לשחק על זה, אתה יכול להבין, אוקיי, יש כאן איזושהי הזדמנות מסוימת, שלא יכולה לקרות קודם לכן.
כן, זאת אומרת, אולי אני יכול לייצר את הטכנולוגיה שמתרגמת את ה-e-commerce enable לתרבויות שונות.
למשל.
שאמזון לא צריכה את זה, אבל הם צריכים את זה.
נכון, עצם העובדה שאני, אחד היתרונות המובהקים שהייתה לחברה הזאת שהתעבלת, שהם היה להם נוכחות בכל שוק. נוכחות פיזית, עם מחסנים, ישויות משפטיות, מה שזה לא יהיה. ויתרון נוסף שהיה להם, זה היה האקספרטיז שלהם. יש להם אנשים שממש יודעים לשקוד. עכשיו אתה רוצה להוציא, סתם, אוזניות של בוז, אז יש לך כל מיני
flavors,
וכל מיני צורים שונים, ומודלים שונים, וצבעים כן. וכו'. זאת אומרת, הרבה מאוד מספרים קטלוגיים שצריך לדחוף בפלטפורמות. פלטפורמת כזאת, פלטפורמה אחרת, מבצעים שונים. כן. צריך מישהו שילווה אותך.
נכון, שלפיליפינים יראה את זה שמתאים להם עם השקע שלהם, ולהודים את הזה שלהם עם השקע שלהם, וכל זה.
ואיך אתה מוכר להם את זה, ואיך אתה מתאים את זה לחגים מקומיים, ואיך אתה... בסדר? אז אתה ממצב את זה פתאום שם, פתאום המרקט פרזנס הזה, יחד עם האקספרטיז הזה, זה מה שאתה הולך
איתו. אתה יודע, אם אני קצת אסכם את מה שדיברנו עליו המון היום בפרק, הוא קצת חוזר על משהו שאני רואה יותר ויותר שאנחנו מדברים עליו בפופקורן, וזה הנושא הזה של הטאי-צ'י, הנושא הזה של הבי-ווטר, של הדאו, במובן הזה של לא להגיד, זה האילוץ, וזהו, וזה חוסם אותי, ואין לי מה לעשות, וגם לא להגיד, אני אנסה ללכת לכיוון אחר, אלא להגיד, איך אני משתמש בזה, איך אני לוקח בטאי-צ'י, אני לוקח את הכוח של היריב, ואני מתמנף עם זה, זה הופך להמכה שלי בזכות אותו כוח של היריב.
איזו הזדמנות יש לי כאן? מה במצב הנתון שלי עכשיו, זאת הזדמנות שרק ממנה אני יכול לעשות משהו חדש?
מדהים. עומר, תודה רבה רבה רבה. היה לי נעים ומעניין ומלמד. תודה שהקשבתם. אני ממש אשמח אם תשלחו את הפרק הזה לבן אדם אחד שאתם מאוד אוהבים, או תשתפו בקבוצה שאתם אוהבים. אנחנו רוצים כולנו להפוך את העולם למקום קצת יותר מעניין ומעמיק וטוב, ועכשיו עם כל השטחיות של הטיק טוק וכולי, שאני מאוד אוהב אגב, אבל אם יש מקומות מעמיקים כמו פודקאסטים ארוכים בכוונה, כמו שלנו, אז תשלחו את זה לחברים, זה גם מאוד כיף להתעסק קצת בדברים האלה, ולא רק בחדשות הקשוחות. אני גם מוזמנים שוב להציץ בעמוד של שיעור יצירתיות בעבודה, הלינק יהיה בתיאור הפרק, הוא יכול לעזור לכם גם ליהנות מהעבודה, וגם להגדיל את הערך שלכם ללקוחות או למנהלים, או לארגון, או גם וגם 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 וגם, ניפגש שם, ניפגש פה בשבוע הבא, ותשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.